אנחנו עם שר המשפטים לשעבר, חבר הכנסת גדעון סער, שלום וערב טוב.
שלום וערב טוב, אני רוצה רק לתקן דבר שאני חושב שהוא חשוב, שמעתי את סוף הדברים של יושב ראש הקואליציה, בחוק ההוא היה יוזמת חקיקה של הרבה מאוד, כולל של שני חברים מסיעתנו, זה אלקין ושרן השכל, וכל סיעות הבית תמכו בו זולת הסיעות הערביות, ומפלגת העבודה שלא השתתפה בהצבעה. כל שאר הסיעות, גם מהאופוזיציה וגם מהקואליציה, תמכו בו כך שהוא לא נשען על תמיכה פרלמנטרית של חברי הקואליציה בלבד.
כן, טוב, זה נכון, הוא דיבר על הקדנציה הקודמת, ששם הפילו את החוק, אבל זה כבר ימים אחרים. בוא נדבר ברשותך, חבר הכנסת גדעון סער, על השיח. כולם מדברים על הידברות והידברות, נתניהו אומר, נעשה הידברות, אפשר לדבר, אבל אולי התנאי המוקדם הזה מראש של או לעצור את החקיקה ואפילו לא לקדם אותה לקריאה ראשונה, או לא מדברים, אולי זאת הטעות. הנה עכשיו עבר בקריאה ראשונה. אפשר לקחת חצי שנה גם ולדבר.
קודם כל אנחנו מעולם לא הצבנו לוחות זמנים ואמרנו תעצרו לזמן כזה או לזמן אחר. בסך הכל אמרנו אם רוצים לקיים שיח הוא לא צריך להתקיים עם אקדח
ברקה. אדוני מדבר קצת קרוב לפומית או להפרקסת או איך
כן,
שזה נקרא.
אומר, אני אומר, אני אשתה להתרחק. אם אתה מקיים שיח, אתה לא מקיים אותו עם אקדח לרקה, וכל שבוע יש הצבעות או בוועדת החוקה או במליאת הכנסת. הרי השיח מתקיים, זה קצת שיח של חרשים, כי אנחנו מגיעים לוועדת החוקה, חוק ומשפט, נו, אז מזיזים עוד אחת בחוק? לא, הם דוהרים עם הנוסח שהם רוצים. לכן בוא נסיר את המסכות. עד לרגע זה לא היה שום רצון לשיח מצד הקואליציה, נהפוך הוא. בא נשיא המדינה ומה הוא אמר? הוא אמר בוא נעצור וקחו את המתווה שלי, את ההצעה שלי, כבסיס למסע ומתן ביניכם עוד לפני הקריאה הראשונה. איך הגיבה הקואליציה? מיד העבירה בוועדת החוקה את ההצעה הקיצונית של מר רוטמן, והיא מביאה אותה היום למליאה בקריאה הראשונה. דהיינו, היא לא רוצה לדון על בסיס מתווה הנשיא, היא רוצה לייצר בסיס אחר קיצוני, ושהוא בעינינו בכלל הוא בסיס לשיח. ולכן אני חושב שכל מה שאנחנו רואים מעיד על כך, שהקואליציה רק רצתה לנצל את הרוב הקוניוקטורל שלה, לא לנסות להגיע להסכמה רחבה, וזה כמובן דבר שהוא מייצר את אותו קרע שאנחנו רואים בעם ברגעים אלה, והוא גם שגוי במובן הזה שכאשר אתה לא פועל בעניינים משטריים בסיסיים להגיע להסכמה רחבה, אז שמישהו אחר מגיע לשלטון הוא מבטל את זה, וכך לא נוהגים בדברים שהם כללי המשחק הדמוקרטי. אני רוצה להזכיר שמה שיוצבע הערב במליאת הכנסת זה שינוי של 70 שנה. אנחנו מהכנסת השנייה, מ-1953, שם מפאי ויתרה על יכולתה לקבוע מי יהיו השופטים, והקימה בחוק את הוועדה לבחירת שופטים, בוחרים שופטים באותה דרך בכל 70 השנה הללו.
תומכי הרפורמה יגידו, בדיוק בגלל זה אנחנו רוצים לעשות שינוי, כבר עברו 70 שנה, זה שנות אור, כל כך הרבה דברים השתנו, ורק הוועדה הזו נשארה כמו שהיא.
הוועדה הזאת יצרה מערכת משפט שהיא עצמאית, שהיא לא מושחתת, שהיא מקצועית, שהיא מוערכת בכל העולם. זה לא אומר שאין דברים
לשנות במערכת המשפט. אבל מערכת משפט שגם אתה מודה שצריך לבצע בתיקונים.
בוודאי שאני גם עשיתי בתיקונים, וגם אני חושב שאפשר לעשות עוד תיקונים, אבל דבר שלא דורש תיקון הוא, הוא לזרוק את מה שמבטיח את העצמאות השיפוטית, ובמקום זה שהממשלה תשתלט על בחירת השופטים כמו שהיה בשנים הראשונות של שלטון מפאי. זה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת, זה ישחית את מערכת השפיטה, זה יביא לזה שכל שופט על מנת להתקדם מסתכל מי הרוב הפוליטי השולט באותה עת, זה יביא לבחירת שופטים פחות טובים ופחות מקצועיים. זה לא תיקון נדרש, זה לא החזרת האיזון, זה הפרת האיזון.
אז מה הדרך?
לכן אני חושב
נשמע אולי, נשמע את דעתך, היית שר משפטים והרבה מאוד ניסיון בתחום הזה, מה יכולה להיות הדרך שנקרא לזה לפחות רוב, לא גדול, 60-70 אחוז מאזרחי מדינת ישראל ירגישו שבית המשפט העליון משקף אותם, מדעותיהם, מייצג אותם?
קודם כל, קודם כל, תשים לב שבכל סקרי הודעת הקהל שפורסמו, יש רוב גדול נגד המהלך הזה, ויש רוב גדול שקורא לעצור אותו, וזה כולל הרבה מאוד ממצביעי הליכוד. אנשים רוצים תיקון, אבל יש הבדל בין תיקון של השיטה הקיימת, לבין מהפכה שבאה ומייצרת שיטת משטר אחרת. למה הכוונה בשיטת משטר אחרת? תראה, בשיטה שלנו, שבה חברי הכנסת לא נבחרים במישרין על ידי הציבור, אלא ברשימות, בשיטה הקואליציונית, בעצם 5-6 אנשים, כל הסכמה שלהם תביא לחקיקת חוק. הכנסת יותר מאשר היא מפקחת על הממשלה, היא נשלטת על ידי הממשלה. עכשיו אם אתה בא ואומר, גם בית המשפט ישלט על ידי הממשלה, במובן הזה שהממשלה תוכל להחליט מי יכהן בו וגם תוכל בקלי קלות לבטל כל פסיקה שלו, אתה בעצם מבטל את הרשות השופטת ואתה מבטל את האיזונים בין הרשויות. זה לא נכון. יש מקום בהחלט לחקיקת חוק יסוד החקיקה מאוזן, שכולל בתוכו גם פסקת התגברות, לא ברוב רגיל, ברוב מיוחס, שכולל בתוכו דרך מסוימת שבה ניתן לקיים את הביקורת השיפוטית של בית המשפט. זה מאוד נדרש, ואת זה אפשר וצריך לעשות, אבל לבוא ולעשות השתלטות של הממשלה על בחירת השופטים, אתה יודע, כל מי ששמח היום, כי הוא היום בשלטון, יהיה עצוב מחר כשהוא לא יהיה בשלטון.
מכאן ועד קץ הדמוקרטיה ודיקטטורה, ורם בן ברק אומר בדוכן הכנסת, גם היטלר נבחר ברוב דמוקרטי. לפני דקות אחדות מתוך הנאום שלו.
אני כמובן מסתייג מהאמירה של חבר הכנסת בן ברק.
אז מה עושים כדי למתן את השיח?
אבל יש דבר שאותו אני כן רוצה לחדד. אתה מקבל רוב דמוקרטי ומשתמש בו כדי להחליש את הדמוקרטיה. מה זאת אומרת להחליש את הדמוקרטיה? את אותם איזונים ובלמים שאני מדבר עליהם. הממשלה מבקשת להשתלט על הרשות השופטת, על התביעה, על הייעוץ המשפטי. בסופו של דבר, אף אחד מאיתנו לא היה רוצה לחיות במדינה שבה כל הכוחות מרוכזות בידי רשות אחת, בידי הרשות המבצעת, היינו בידי הממשלה. זה דבר לא נכון מבחינת השיטת המשטר, ומפני זה אני מזהיר.
אז אני אומר, לגבי השיח, מה כן עוד צריך לעשות אתם, הפוליטיקאים, משני הצדדים? אנחנו שומעים מה ראש השב"כ אומר היום, כמות של התראות שלא הייתה כמוה הרבה מאוד שנים, מתוכנו,
תראה,
זה
מה,
לא...
מה מטריד אותי, מה מטריד אותי? תראה, בעצם אנחנו קוראים את עם ישראל במהלך הזה. המהלך הזה קורא את עם ישראל. כל האנשים פה הם שמפגינים, אפשר לחלוק על הדעות, אבל הם פטריוטים, הם רוצים בטובת המדינה, הם מרגישים שנשמטת להם הקרקע מתחת לרגליים. אי אפשר לבוא בצורה הכוחנית הזאת, המחאה הזאת גם לא תדאך, היא לא תדאך, כי היא לא נוגעת למדיניות כזאת אחרת, היא נוגעת לעצם כללי המשחק הדמוקרטיים. אנשים
יודעים לקבל... בדיוק כמו שהרגישו אנשים בקדנציה הקודמת.
לא, אבי, יש, אבל כללי המשחק לא שונו.
בטח שהם שונו, ראש ממשלה ושישה מנדטים, זה לא שינוי של כללי המשחק.
לא, זה רוב... כללי המשחק בשיטה הפרלמנטרית הייתה שמי שנהנה מ-61 חברי כנסת הוא יכול להרכיב ממשלה. היו פעמיים בהיסטוריה שאומנם לא ראש סיעה קטנה, אבל בהחלט ראש סיעה יותר, לא הסיעה הגדולה, הרכיב את הממשלה. מר נתניהו אפילו היה באחד המקרים האלה. זה לא שינוי המשטר. אני חושב שיש הבדל בתחושה של אדם שהוא אומר, תראה, נכון, לא מי שבחרתי נמצא עכשיו בשלטון, אבל זה המשחק הדמוקרטי. אבל ברגע שהוא שומע, רגע, אוקיי, הוא בשלטון, אבל עכשיו הוא גם רוצה להשתלט על בית המשפט. אז הוא חש כלפי זה בצורה אחרת. ואני חושב שהיום גישה מנהיגותית הייתה צריכה לבלום ברגע הזה, להיכנס להידברות. ואגב, אני לא מתחם אותה בזמן. אפשר לדבר יום ואפשר לדבר שבוע, ברגע שצד כלשהו מרגיש שההידברות מצטער, יכול לקום מהשולחן, אותו רוב שיש לקואליציה היה נשאר לה. ולכן אני לא מבין מה פשר הדהירה הזאת. אני חושב שכוחניות יתר בחיים בכלל ובחיים הפוליטיים בפרט, לא מעידה על תבונה.
טוב, יש חברים בקואליציה שאומרים שההפך, הם מקבלים תמיכות וחיזוק מהמצביעים שלהם, וקוראים להם לא לעצור ולהמשיך לדהור, כמו שאתה מגדיר, כדהירה. אבל אולי דווקא אחרי הקריאה הראשונה, הדברים קצת התכנסו לידי שיח, אי אפשר עוד לדעת. אני רוצה לדבר איתך על עוד כמה עניינים, ככה ממש בקצרה.
בבקשה.
דיברת על השיח, דיברת על המפגינים. אמרנו כאן בתחילת השידור שהפגנות מחוץ לבתיהם של חברי הכנסת היו גם בקדנציה הקודמת, בדיוק כמו שיש היום, וכמו שזה לא הנוח לצד ההוא, שלא יבואו עכשיו ויתגוללו על הצד השני, אבל אולי הגבולות קצת השתנו, כלומר ממש מפתן הדלת.
תראה, אני לא, מה, בחייך, מה עשו לחבר הכנסת אורבך? מה עשו לחבר הכנסת אלקין? הטילו על חברי קואליציה טרור, אבל אני רוצה להגיד לך להפך. אני אפילו לא חיכיתי לרעיון הזה. היום בישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט, גיניתי את מעשי המפגינים כלפי חברת הכנסת גוטליב. היא חברת כנסת שתמיד אני מזדעזע כשהיא מדברת. היא אומרת דברים שאני לא מסכים עם אף אחד מהם, אבל לא צריך להגיע למפתן דלתו של חבר הכנסת. זה לא צריך לקרות. ואני אומר, נכון, אי אפשר שכל אלה שעמדו בראש הקמפיין המאורגן הזה, שמירר את החיים והסית נגד חברי כנסת בקואליציה הקודמת, הם האחרונים היום שיכולים לקבול על כך, אבל אני אומר מבחינת ההגינות, אין לזה מקום. אין לזה מקום. יש טוב. מרחק שלפי הכללים צריך לעמוד מבית חבר הכנסת, ולכל אדם יש את הזכות לחיים, ואת הזכות לפרטיות, ואת הזכות לחיי משפחה, וצריך לאפשר את זה.
אוקיי, הדברים בהחלט ברורים. לגבי האופוזיציה, אתם מלוכדים? כי ליברמן אומר משהו אחד, לפיד אומר משהו אחר, בני גנץ אומר משהו אחר.
אנחנו מאוחדים בהתנגדות להצעה הזאת של הממשלה, כל סיעות האופוזיציה כאחד. אנחנו לא אחידים במובן הזה שכל אחד מבטא את זה בצורה שונה ובסגנון שונה. ולנו במחנה הממלכתי יש את הסגנון שלנו, יש כאלה שהוא נראה להם קצת מיושן, אנחנו מעדיפים את הסגנון הממלכתי ומאמינים בו ומשתדלים לפעול על פיו. אבל מבחינת העמדה כנגד המהפכה המשטרית, אין מחלוקת בתוך האופוזיציה.
חבר הכנסת גדעון סער, שר המשפטים לשעבר, תודה רבה לך.
תודה רבה וערב טוב.
ערב טוב, אנחנו יוצאים לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.